טוב, תודה לספונסרים, נתחיל בזה. אוקיי, הרצאה שלנו היום מדבר טיפה על ניתוח ביצועים של אפליקציה. בסגנון שונה ממה שראינו בהרצאה הקודמת, אנחנו נדבר יותר על האפקט של ה-UI, איך ה-UI שלנו נרוץ יותר מהר, והאפליקציה שלנו תרוץ בצורה יותר יפה למשתמש, יותר חלקה. אוקיי, אז נתחיל בקודם כל בשאלה אליכם, כמה מכן פיתחו אפליקציה לאנדרואיד, אפליקציה, לא טוטוריאל נגיד, משהו כזה. אוקיי, יש כמה נחמדים. ושאלה קצת לא קשורה אולי, וקצת מוזרה, אבל כמה מכן הולכים לחדר כושר באופן סדיר? נגיד, כל יום, כל יומיים, מצוין, אוקיי, לא הרבה, תכף נסביר למה. פיתוח אפליקציה הוא תהליך ארוך שדורש כל הרבה פיצ'רים שגדלים עם הזמן, כל הזמן. אנחנו מוסיפים כל הזמן פיצ'רים, מעדכנים את האפליקציה והכל נחמד, אבל לאט לאט האפליקציה נהיית כבדה יותר. אנחנו שוכחים כל מיני דברים, מוותרים לעצמנו, מקצים עוד אובייקטים, עוד דברים. בסופו של דבר אפליקציה איטית מאוד. ולהגיע למצב שאנחנו יושבים ואנחנו בסך הכל יושבים על האפליקציה וחושבים, רגע, היא רצה לא טוב, אנחנו לא שמים לזה בכלל. אנחנו פשוט רצים עם המוצר, מה שנקרא, במיוחד בסטארט-אפים. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו אומרים, טוב, זה עובד מספיק טוב, אנחנו אין סיבה לשבת על זה. וזה דורש טיפה יותר רצון קצת לשבת על הדבר הזה ולהחליט, אוקיי, אני עכשיו יושב על אפליקציה ומסדר אותה מבחינת פרפורמנס. שזה מאוד מתאים להליכה לחדר כושר, בגלל זה שאלתי את השאלה, כי גם שם אתם אומרים לעצמכם, טוב, זה מספיק טוב, אין לי סיבה מתחת לחדר כושר, אני מרגיש סך הכל סבבה. עד שכבר אתה נהיה שמן פתאום, ואתה אומר, יש לנו בעיה. אז אתה מחליט, אוקיי, בוא נלך, צריך לעשות עם זה משהו. אותו דבר עם פרפורמנס. אנחנו מחליטים ללכת, לעשות משהו כשאנחנו רואים שכבר זה איטי מדי. עכשיו, זה שהאפליקציה שלכם רצה נחמד על גלקסי 3, זה לא אומר שהיא רצה טוב על כל המכשירים האחרים, והיום אנחנו נכיר כלים כדי שיעזרו לכם לפתור את הבעיות האלה. ההרצאה הזאת היום היא לא תהיה הרצאה טיפים רגילה, כמו שאתם רואים אולי בגוגל איי או כל מיני דברים אחרים. בהרצאה הזאת אני אתן לכם כלים לקחת אפליקציה כלשהי ולנתח אותה ולהבין מה הבעיות שלה, ואפילו כמה רעיונות איך לפתור אותם. אוקיי? אז בואו נתחיל טיפה בלספר על מה יהיה לנו היום. טוב, אז אנחנו נפתח בגרפיקה קצת, נכיר אוברדרו, נראה מה זה אומר, נראה מה המשמעות של זה, איך נפטרים מזה. נדע איך לגלות גליצ'ים ב-UI שלנו. להסתכל על המכשיר ולראות דברים קופצים זה לא מספיק טוב. אנחנו נסתכל איך בעזרת גרפים נוכל לראות איפה יש לנו בעיות. אנחנו נסתכל בעזרת כלי של ערך ריוויואר, נכיר איך אנחנו עושים אופטימייזינג ללייאוטים שלנו. פרופיילינג, חלקכם בטח מכירים את זה מעולם הפיתוח לסביבות אחרות. אנחנו נכיר איך עושים את זה באנדרואיד בעזרת טרייסוויו, שזה כלי מאוד נחמד. נדע איך לשלוט בהקצאת האובייקטים שלנו. ולעזור לגארבג' קלקטור בעצם, עם Edge Profiles. אנחנו נכיר את ה-Strict Mode, שזה מצב שמאפשר לנו טיפה יותר קשוחים עם האפליקציה שלנו, ונכיר איך אנחנו יכולים למנוע כל מיני דברים רעים לקרות. נכיר כל מיני לוגים חדשים ומעניינים, וקצת טיפים שבקושי רואים אותם. זה טיפים יהיה בסוף, קצת טיפים שאני אישית אספתי במהלך הזמן. טיפים שלא כולם מכירים בהכרח, אבל אני בטוח שאתם תהנו מהם. כדי לחסוך בשאלות אגב, אני אגיד מעכשיו שכל הפרטים הטכניים יהיו בבלוג שלי, ואני שכתובתות יקבלו בסוף, אז כל השאלות של איך מפעילים, מה מפעילים, איך זה עובד, הכל יהיה לכם, אל תדאגו. טוב, אז טיפה על עצמי. אני מפתח כבר מעל 10 שנים בערך, בעיקר בג'אווה ו-C++. אני תמיד התעניינתי בסביבות שמעוטות משאבים. למשל, בין אם זה מוביל דיווייסס וגם סמארט קארד, שיצא לי לעבוד בזה הרבה זמן. בעיקר פיתחתי ב-J2Me, מי שמכיר, זה Java to Mobile Edition, וגם יצא לי קצת לפתח לסימביאן, מה שלא עזר יותר מדי היום, אבל גם את זה שניסיון קצת. היום אני מוביל את הפיתוח ב-AnyDo, אני מפתח אנדרואיד הבכיר שם, את האפליקציה שלנו אנחנו פיתחנו על בסיס UI שהוא חלק, והוא כמה שיותר אינטואיטיבי למשתמש. היו לנו המון אתגרים במהלך הזמן שפיתחנו את האפליקציה, ואני אשתף אתכם היום את חלק מהדברים שאני השתמשתי בהם במהלך הפיתוח. עוד דבר על עצמי, אני אדבר מהר, בטח אולי שמתם לב לזה. אם אני אדבר מהר מדי, בבקשה, תעשו לי סימן, משהו, אני מודע לכך. טוב, אז ככה, אוברדרו. מה זה אוברדרו? פשוט מאוד, לצייר משהו על פני משהו אחר. אי אפשר להימנע מזה. ציירתם נגיד כפתור על פני רקע לבן, יש לכם אוברדרו. למה? כי באזור של הכפתור, כל פיקסל נצבע פעמיים. פעם אחת בצבע לבן, פעם אחת בצבע של הכפתור. אבל מה? ה-GPU שלנו יודע לעמוד בכמות מסוימת של פיקסלים שיכול לצייר על מסך פר פריים, על מנת שירוץ ב-60 פרים לשנייה, שזו הגדרה לריצה חלקה. בגדול אנחנו מכוונים שיהיה לנו 2x של אוברדרו במערכת, כלומר כל פיקסל נצבע עד 3 פעמים, מעבר לזה אנחנו כבר יש לנו בעיית פרפורמנס וה-GPU ייתכן שהוא לא יעמוד בזה. אם יש לנו יותר מדי אוברדרו, זה יכול להצביע על קומפלקס היררכיה מורכבת מדי בלייאוט שלנו, מה שאומר שאנחנו יכולים קצת לשבת על ההיררכיה ולחשוב איך לשפר את זה. ב-4.2 נוסף אפשרות מיוחדת ב-Developer Options באנדרואיד של לראות GPU Overdraws. ברגע שמפעילים את זה, כל אפליקציה שאתם מפעילים, אתם תראו בצבעים את כל האזורים שבהם נעשה Overdraw ובאיזה רמה. לצורך כך פיתחתי אפליקציה מאוד נחמדה, שכל מה שעושה מציגה רקע לבן. אבל איך היא מציגה את הרגע לבן? עשיתי את זה בצורה כזאת שיהיה לייאוט אחד גדול על כל המסך שהוא ברקע לבן. בחלק העליון שלו, חצי העליון שלו, יש עוד לייאוט שגם הרקע שלו לבן. גם עבור הלייאוט הזה עשיתי בחצי העליון שלו רקע לבן וכך הלאה. אם אתם פותחים את האפליקציה, אתם תראו רקע לבן, לא משהו מעליב במיוחד, אבל אם נפעיל את ה-GPU overdraws, נקבל את התמונה הזאת, מה שאנחנו רואים כאן, וכאן אפשר להדפי צבעים כמה overdraw נעשה. בחלק התחתון של המסך שמתי רק שכבה אחת של לבן, יש לנו overdraw 1, תכף נבין למה זה 1 ולא 0, וככל שאנחנו עולים בשכבות, אנחנו רואים שהצבע נהיה יותר ויותר מפחיד, בוא נגיד. בין אם זה כחול ירוק, נהיה אדום בהיר, ואוסף אדום כהה. עכשיו, ככלל אצבע אמרנו, עדיף לשאוף עד לפי 2, לא יותר מזה. אם יש לנו חלקים של אדום, אדום בהיר בחלק מהאפליקציה, זה לא נורא, אפשר להסתדר עם זה. אם יש לנו חלקים גדולים של פי 3, זה כבר בעיה רצינית, צריך לחשוב על פתרון. ואם יש לנו 4x של overdraw, אז אנחנו כבר בבעיה, צריכים לחשוב איך לנתח את האפליקציה כדי שזה ייראה טיפה יותר נורמלי. עכשיו, פתרונות לדברים האלה שאפשר לעשות, למשל, זה להסיר את הדיפולט בקגראונד. למה מקודם היה לנו overdraw של 1x, למרות שציירתי רק שכבה אחת של לבן? כי אנדרואיד באופן דיפולטי שם בקגראונד בצבע שחור לכל אפליקציה. ברגע שאנחנו שמים רקע משלנו, שהוא בצבע כלשהו, שהוא לא שחור, אנחנו בעצם עולים על הרקע השחור הזה ויוצאים overdraw. אז אפשר להעלים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, על ידי get window set background, מפעיל את הדבר הזה, get window set background drawable, שזה בקוד שלנו אפשר לעשות אותו, ב-on create נראה לי, או לחילופין בתים שלנו, להגדיר window background שווה null, ואז אנחנו בעצם מעלים את הרקע. תוצאה, נורא ברורה, אנחנו ראינו שכבה אחת לגמרי, בחלק התחתון אין בכלל overdraw, לכן זה הצבע הרגיל שלו, וכל אחת מהרמות אנחנו ראינו שכבה, אז אנחנו רואים שהצבעים כבר יותר מתונים. עוד דבר, יש הרבה אפליקציות של תמונות שמציגות מעין בורדר סביב התמונה. איך עושים את זה בדרך כלל? עושים את זה עם 9 patches, שהמטרה שלהם זה להציג, שהשטח הפנימי שלהם זה השטח שהתמונה תופיע, ומסביב יש איזה רקע כזה נחמד של shadow נגיד, או bevel או משהו כזה. הבעיה היא שהחלק הפנימי של אותו 9 patch הוא לא טרנספרנט. אז מה זה אומר? שאנחנו גם צובעים את החלק של ה-9 patch הפנימי וגם צובעים תמונה מעליו. יצרנו overdraw מיותר מאוד, וחבל שזה קורה. פתרון הוא לא פשוט. שאנחנו מציבים את ה-9 patch, פשוט לעשות את החלק הפנימי של טרנספרנט, וזהו זה, אנחנו מציירים כל פיקסל רק פעם אחת, חוסרים ככה הרבה כאב ראש. עוד דבר שאפשר לעשות, להשתמש בכלים, בנוסף לאוברדרו שלנו, יש לנו עוד כלים שנקרא Tracer for OpenGL ו-Hierarchy Viewer, שתכף נעבור עליהם, ובעזרתם גם כן אפשר לנתח את ה-UI שלנו ולהבין צד אחר צד, איך אנחנו צובעים את המסך שלנו, ואיך אפשר לשנות את זה. אז בואו נתקדם קצת.
כן.
אתה לא תראה קפיצות ב-UI, כי ה-GPU לא יוכל לעמוד במספר הפיקסלים שאתה נותן לו. אוקיי? כי הוא יכול לעמוד רק במספר פיקסלים מסוים, זה נראה לי פי... יכול לצבוע נגיד את גודל המסך כפול 2.5 או 3, משהו כזה, תלוי בזה מכשיר כמובן, אז בהתאם לזה הוא יכול לצבוע מספר פיקסלים מוגבל. ואם אתה שם הרבה אלמנטים אחד על השני, אז הוא עובד קשה יותר, ולכן תראה גם ריצודים. זה באופן כללי, אבל כן, גם ה-Hardware Acceleration, גם שם יש את הבעיה הזאת, כי בסופו של דבר, מי שמצייר את המסך זה ה-GPU שלנו, שהוא עובד קשה יותר, אם יש לך יותר פיקסלים. באופן כללי, יותר פיקסלים לצייר זה יותר עבודה. זה לא משנה אם יש לך ה-Hardware Acceleration או לא. הוא לא יודע מראש, צריך להגיד לו את הדברים האלה. אז באקסלרשן זה משהו אחר לגמרי, הוא שיטה אחרת לחלוטין. אני מדבר על זה, יש לי שקף על זה בהמשך, הוא מדבר טיפה אחרת על איך שזה עובד. אנחנו לא ניכנס לאיך שהוא עובד תכלס, אבל הוא עובד בצורה טיפה שונה של הציור, אבל בכל מקרה, הדברים האלה, הוא לא עושה את זה לבד, האנדרואיד, זה תלוי בכם, מפתחים, לסדר את זה בעצמכם. בגלל זה אני מצליח עם את הכלים האלה כדי שתכירו מה עושים. Nine patch זה שיטת, זה מין אובייקט שנמתח בהתאם לגודל של התמונה, והוא משמש בעיקר ליצור מעין רקע לאובייקט שלך. שהגודל שלו משתנה. אתה יכול להגיד צורי טקסט ויו, וברגע שהוא מתרחב לפי הגודל של הטקסט ויו. זאת אומרת, זה לא תמונה קבועה. Nine patch?
כן, זה קובץ GIF או משהו.
זה קובץ PNG בדרך כלל, שפשוט יוצרים אותו בצורה שונה, משים לו מין קווים שחורים כאלה. חובה PNG נראה לי, כן. נכון. וזה פשוט יש לו קווים שחורים למעלה, שמגדירים את החלק המתרחב שלו. אולי נראה לכם אחר כך אם יהיה זמן, ואז נראה לכם איך זה נראה. זה נורא פשוט ליצור אותם. אוקיי, נראה לכם טיפה דוגמאות קטנות. אני לפני שבועיים נכנסתי לאפליקציות אינסטגרם וטוויטר, וכפי שאתם יכולים לראות, יש הרבה עבודה לעשות. הרבה חלקים אדומים, overdraw פי 3 בשניהם, אז יש להם קצת מה לשפר. ולכן אתם תקנו את זה כבר, אין לי מושג, אבל זה מה שאני ראיתי. טוב, Tracer ל-OpenGL. Tesla OpenGL זה גם כן כלי שנוסף באחד הגרסאות האחרונות של ה-SDK, אחד ה-SDK tools האחרונים שנוספו. מה שמאפשר לנו לראות זה step by step של הציור של ה-layout שלנו על המסך. ההפעלה שלו היא נורא פשוטה, זה גם כן מה-DDMS, הוא נורא פשוט. הוא שומר את כל פריים שנוצר במסך שלכם ומתאר בדיוק איך הוא נוצר. מה שאתם מקבלים הוא דבר כזה, עץ בצד של ה-UI3 שלכם, ובצד ימין את התוצאה. אתם יכולים לראות עבור כל שלב, כל אובייקט, מה יצר אותו. עכשיו, מה שמגניב פה, הוא מצובב בחלקים כחולים את החלק של הציור עצמו. אז אם אנחנו נעבור לחלקים הכחולים לאט לאט, אנחנו נראה איך כל אובייקט מתווסף למסך לאט לאט עם השלבים, ואנחנו יכולים לראות למשל, הנה, סתם זו דוגמה מ-Anydo, שאנחנו רואים את החלק הלאון כבר מצויר, ואם אנחנו נעבור שלב שלב, אנחנו נראה שבין שלבים התצוגה נראית אותו דבר, אז אנחנו יכולים לחשוב, אוקיי, רגע, כרגע ציירתי פה עוד אלמנט, אבל התצוגה נראית אותו דבר. אז יכול מאוד להיות שעשיתי פה צעד שהוא קצת מיותר. אז במקרה כזה אפשר גם בקלות מאוד למצוא מה האובייקט המיותר, כי הכל הרי מסודר לנו לפי הקומפוננטיות שלנו במסך, ולהבין, אוקיי, אולי באמת אפשר לוותר על האובייקט הזה, כי התצוגה הרי נראית אותו דבר. אז זה כלי מאוד נחמד, הוא קצת כבד לפעולה, האפליקציה שלכם תרוץ טיפה לאט, אבל הוא כלי מאוד שווה, מאוד מעניין לעבוד איתו, מאוד חשוב. את החלק הזה? זה לא לוג, זה העת של הציור שלנו, העת של ההיררכיה, של ה-layout שלנו. הרי העת שלנו, ה-XML שלנו מורכב מעץ כזה, שמראה לנו את ה-layout ובפנים את כל האלמנטים שלו. זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא מראה את כל האלמנטים שלו, עבור כל אלמנט, יש את הפקודות OpenGL שלו, שהרי הכל מתורגם ל-OpenGL. כל הפקודות OpenGL שלו, ובסופו של כל הפקודות האלה יש פקודה בצבע כחול, שהיא פקודה של הציור עצמה, ואם נלחץ עליה, אנחנו נראה בצד של ה-details את התמונה עצמה שמצוירת באותו רגע, עבור הקומפוננטה הזאת. כאילו לאחר שהיא צוירה. ואז אנחנו יכולים בעצם בצד אחר צד לעבור על זה ולראות מה צויר בכל שלב. ואז אנחנו יכולים להבין אם יש לנו קומפוננטות שמיותרות. אפשר לוותר עליהן.
כלומר, אם זה לא מצויר?
כלומר, אם אני כרגע עובר בין הכחול הזה לכחול הזה, ואני רואה שהתמונה הזאת נשאר אותו דבר, אז אני יכול להסתכל על הקומפוננטה שהוא צייר כאן בכחול הזה, לעלות טיפה למעלה, לראות בעץ, נגיד פה יש למשל image view נראה לי, אז אני יכול להסתכל על image view הזה, להגיד, אוקיי, אני עכשיו עשיתי פה מלא פקודות של image view, בסוף ציירתי אותו, אבל לא קרה כלום על המסך, לא השתנה שום דבר. אז האם ה-image view הזה בכלל חיוני לנו? יכול להיות שלא? יכול להיות שנגיד ברקע מוסתר או ברקע של בצבע של הרקע שלנו, יכול להיות הרבה סיבות לכך, תלמוד באפליקציה שלכם, אבל במקרה שזה קורה, פשוט לבדוק מה הבעיה. אגב, הדוגמה הקודמת עם ה-overdraw, דרך טובה לגלות overdraw זה גם עם האפליקציה הזאת. כי אנחנו רואים שבהתחלה הוא יוצר שחור, לאחר מכן יוצר לבן, ואנחנו יכולים להגיד, אוקיי, למה הוא יוצר שחור קודם כל, מה המטרה בזה? אז זה עוד דרך לזהות את ה-overdraw של ה-backup. זה מגיע עם ה-DDMS, זה מגיע, כלי שמגיע מה-SDK. יש כפתור מאוד ברור, מאוד פשוט שמבצע זה. כמובן כל זה בבלוג שלי, אתם תוכלו לראות איך עושים את זה בדיוק. ב-DDMS זה מה שמגיע עם ה-SDK, כן. זה דוח הכלי, יש שם כפתור שאפשר להפעיל את זה. טוב, עוד דבר שאני מדבר עליו, זה ה-GFX Info. זו הפקודה שאפשר להריץ מתוך ה-ADB, ADB Android Debug Bridge, שזה כלי שמאפשר לנו לתקשר עם האנדרואיד והמחשב שלנו. אנחנו נותן פקודה שנקראת ADB Shell, שמאפשר לנו לגשת לשל של המכשיר. ניתן לו דאמפ סיס, שנותן לנו דאמפ של הסיסטם, ונבקש את ה-GFX Info, Graphics Information של המכשיר. אני צריך להגדיר גם בתוך ה-Developer Options, זה משהו בשביל זה, אבל שוב, הפרטים הטכניים אני אסביר אחר כך. זה החל נראה לי מג'לי בין. הוא נותן לכם את ה-128 הפריים האחרונים שצוירו על המסך, שזה בערך שתי שניות, ונותן לכם את הנתונים, את הזמן שלקח לצייר כל פריים, מחולק לשלוש חלקים. Draw, Process ו-Execute. כן, שלושת החלקים האלה, זה בית השלושת החלקים שלוקח לייצר כל פריים שלנו. הדרו זה כמה זמן לוקח לייצר את הציור עצמו, כלומר ה-on draw. הפרוסס זה כמה זמן לוקח לעשות אקסקיוט לציור עצמו, והאקסקיוט עצמו זה כמה זמן שלוקח לבאפר להתחלף במערכת ההפעלה, בדרך כלל הוא יותר קצר. עכשיו, אם ניקח את כל הנתונים האלה, נשים אותם בספרדשיט, נגיד באקסל, סתם דוגמה, ונעשה דיאגרמה נחמדה של קולום סטק, אנחנו נוכל לראות כמה זמן לקח לצייר כל פריים. אפשר לראות כאן את הזמן במילי שניות שלקח לצייר כל פריים, וניתן לראות כאן לאורך הזמן של הפריים שלנו, לראות כמה זמן לקח לצייר כל אחד מהם. כאן בדוגמה הזאת ספציפית, השתמשתי באחד הפיצ'רים החדשים ששמנו ב-Anydo, ויש כאן שתי אנימציות אחת אחרי השנייה, שמשורשרות אחת אחרי השנייה. פה יש קצת פעולה קצת ציור כבדה, כי ציירתי כאן איזה משהו בין האנימציות, אבל אפשר לראות שסך הכל יש פה באמת שני חלקים שונים, אבל מה שבטוח, אף אחד מהם לא חורג מ-16 מילי שניות. 16 מילי שניות לפריים זה הזמן שצריך לא לעבור בשביל להגיע למהירות של 60 פריימים לשנייה. זה דומה ריצה חלקה. לכן כל אתם מתחת לזמן הזה, אתם תהיו בסדר. עכשיו, למה נותן לכם את הכלי הזה? הכלי הזה הוא מאוד נחמד לזהות אם יש לכם גליצ'ים ב-UI. אם אתם עכשיו מזבזפים לכם באפליקציה ואתם רואים שמשהו קופץ קצת, אז יסתמכו על העיניים שלכם להחליט, אוקיי, אפליקציה לא בסדר. זה כלי מצוין ומאוד מאוד נוח לשימוש בשביל להבין, אוקיי, יש פה קצת בעיה, הדברים רצים לאט. אם אתם תריצו את הדבר הזה מספיק פעמים באפליקציה, ותראו שיש לכם מלא פריימים שעוברים את ה-16 מילישניות, אז אתם מבינים שיש לכם בעיה, וצריך לחקור את זה קצת. ובעזרת הקולומים האלה אפשר להבין אולי איפה נמצא הבעיה שלנו. האם יש בעיה? זה עוזר לכם, אם יש בעיה, זה לא עוזר לכם ממש לפתור אותה, אבל עוזר לכם להבין איפה אפשר להתחיל להסתכל על הבעיה.
הכלי הקודם זה לראות איפה,
כאילו לראות מה הוא עושה. הכלי הקודם זה לראות איפה מה הוא מצייר באמת, אבל הכלי הזה זה לראות ממש כל פריים, זה לראות ביותר מהירות של הפריימים, זה לא לראות שכבות של אוברדרו, כמו הכלי הקודם, פה זה לראות בריצה עצמה. בריצה עצמה, כמה זמן לקח לצייר כל פריים.
אבל בכלי הקודם אתה יודע בדיוק מצויר.
נכון. המטרה בכלי הזה, בכלי של ה-GFX Info, המטרה לא לראות מה מצויר, המטרה לראות כמה זמן לקח לצייר את זה. כי אנחנו רוצים שהריצה תהיה חלקה בסופו של דבר, וזה הכלי שיעזור לך להבין האם זה חלק, האם זה לא חלק.
גם אם אני עיוור.
גם אם אתה מה?
גם אם אני עיוור.
גם אם אתה עיוור, כן.
זה המטרה. מה יכול להשפיע על הזמן הצהוב?
הזמן הצהוב זה הזמן שלוקח לעשות את ה-execute. זאת אומרת, ברגע שהפריים שלנו מוכן, הוא נשלח לקומפוזיטור שהוא מנהל את כל הבאפרים שלנו במסך, ובעצם נעשה באפר סוואפ. מה שכרגע מצויר על המסך הולך אחורה, ומה שכרגע הבאפר של המוכן שלנו הולך קדימה למסך. אז הסוואפ הזה נעשה בחלק הצהוב. בדרך כלל הוא חלק מאוד קטן, כי בדרך כלל זה משהו במערכת ההפעלה, זה תלוי בגוגל, שעשו את זה בצורה מהירה. יכול להיות גדול במידה, ולא יודע, אתם לא השתמשתם בהארדוור אקסלריישן מספיק טוב, וקצת הפייפליין של הפקודות נתקע, כי בעצם לא מלא דברים לצייר. או לחילופין, יש לכם יותר מדי ויואים לצייר, והזמן ציור שלהם הוא מאוד ארוך, הזמן של הציור בפריים באפר הוא מאוד ארוך. יש כל מיני סיבות לכך, לרוב זה יהיה קצר.
אקסקיושן.
למען האמת יש שלושה באפרים באנדרואיד.
יש שגדול לשניים, והשלישי נכנס רק כשאתה הלך
איזשהו ג'אנק, וזה צורים גדולים. כן. אז יש כמה באפרים שם, אבל בדרך, אם אתה נגיד מצייר יותר מדי דברים, והבאפרים לא עומדים בזה, אז ייתכן שחלק הצהוב ייקח לו הרבה יותר זמן, כי הוא יחכה לבאפר שיתפנה. אז זה נגיד סיבה שיכולה לקרות. אוקיי, נעבור גם לאירחי ויור, זה כלי שכבר קיים המון זמן ב-SDK, הוא כלי מאוד 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 שימושי, ונוסף ליכולות שלו לעזור לכם להבין מה עשיתם לא בסדר ב-UI שלכם, כשאתם כותבים נגיד XML, אתם רואים במסך פתאום דברים שונים, אתם לא מבינים איך זה קרה, זה כלי מעולה לראות מה בדיוק קרה ואיך זה נראה למסך. אתם רואים בצד ימין למטה את המסך שלכם, אתם יכולים ללחוץ על כל אחד מהאלמנטים ולהבין איפה הוא נמצא בעץ, להבין איזה קומפוננטה מצוירת כאן, ולהבין למה היא לא מצוירת במקום אחר. יש גם properties אגב על כל הקומפוננטה, זה נורא נחמד ונורא נוח. אחד הדברים החשובים פה מעניינים כאן, זה לראות אם העץ שלנו הוא רחב או עמוק. אם העץ הוא עמוק, זה אומר שהזמן ציור שלו יותר ארוך. למה? כי כל קומפוננטה יוצאת קומפוננטה אחרת, ודברים האלה נהיים כבדים יותר עם הזמן, בגלל כל מיני חישובים שהוא מבצע על גדלים. אם העץ שלנו הוא רחב, אז ייקח פחות זמן לצייר אותו. לכן ככלל אצבע, אם העץ שלכם יותר מדי עמוק, תנסו לחשוב איך לשפר דברים. דוגמה אחת טובה לזה, היא לנסות לאחד לייאוטים מיותרים. אפשר לראות כאן בחלק הזה, frame layout, שמחיל בתוכו linear layout. אתם בטח לא רואים את זה, אבל סמיכו עליי. אז אנחנו רואים כאן שה-frame layout מחיל את ה-linear layout, ואף שום בן אחר. אז פה עולה השאלה, למה בכלל יש לנו frame layout שמחיל linear layout? למה פשוט לעשות layout אחד, שהוא נגיד יהיה linear layout, שיחיד את כל הילדים האלה, ואז ה-frame layout הזה מיותר. אז המקרה הזה צריך לחשוב, אם אנחנו באמת יכולים לוותר על ה-frame layout הזה ולחסוך ממנו, וככה אנחנו מורידים רמות מהעץ שלנו, שזה עוזר מאוד לפרמורק לצייר את ה-UI שלנו בצורה יותר מהירה ויעילה.
יכול להגיע
לסטאק-אובר. קשה להגיע לזה מה-UI.
אתה מסודר, אבל...
ומה?
אתה מסודר, אבל...
אני מסודר? בדרך כלל אני מסודר, כן? לא חסר לי סטאק. סטאק-אובר אפילו להגיע ב... להגיע לסטאק-אובר באפליקציה זה מאוד מאוד קשה, אני שאף פעם לא הגעתי לזה. אני לא יודע, אני אף פעם לא הגעתי לזה, זה כן, זה נראה לי משהו מאוד מבריק שצריכת לעשות אולי.
20-30 רמות.
יכולת לו במכשירים ממש ממש ישנים, זה יגרום לבעיות כאלה. אני אף פעם לא הגעתי, בדרך כלל נראה לי צריך להגיע לאיזה 8 רמות גג, כאילו לא לעבור אותם, משהו כזה. אם אתה עובר את ה-7 רמות, זה כבר מתחיל להיות בעייתי, כבר תחשוב איך לתכנן את ה-UI שלך בצורה אחרת, שזה לא יגיע למצב הזה. אז כמו שאמרתי, שוב, לעשות את זה יותר רחב אולי. עם הכלי הזה. עם הכלי הזה זה כלי מעולה לעבוד לאוטים שונים?
אם אתה מחליף פה, לשים פה
זה תלוי מאוד מה הלאוט שלך עושה. אם נגיד הלאוט שלך נגיד שם אלמנטים אחד מתחת לשני, אז ליניאר לאוט יעשה את זה בצורה הרבה יותר יעילה מאשר נגיד רלטיב לאוט, שבו אתה מגדיר לכל איבר כאילו מתחת למי. עוד דבר, אתה יכול גם לעשות, אם אתה רוצה לשים נגיד איבר קומפוננטה אחת ומימינה שני קומפוננטות, אז במקום ליצור שני ליניאר לאוט, אחד ורטיקל ואחד הוריזונטל, איך הרבה יותר קסט את זה ברלטיב לאוט אחד, ואז זה לך הרבה יותר יעיל, כי גם העת שלך היא יותר, לא, פחות עמוק, יותר לא עמוק.
הקטע הזה ברור, שהשאלה...
מבחינת הציור של הלאוט?
האם יש לי עניין להשתמש בלאוטים יותר פשוטים?
כן, כן, בהחלט.
יכול להיות שאני עדיף לעשות שני ליניאר במקום איזשהו...
בדרך כלל לא, בדרך כלל, אם יש לך נגיד, אם האפשרות שלך לעשות שני ליניאר לאוטים לעומת רלטיב לאוט אחד, בדרך כלל לא. אין סיבה כזאת. רלטיב לאוט הוא יותר מורכב, ולכן הוא בדרך כלל יותר קשה, כאילו, קשה לצייר אותו, בוא נגיד ככה, אבל בדרך כלל משתמשים בו כדי לחסוך לאוטים מיותרים בשימוש בלאוטים, סוגי לאוט שונים. נגיד, לינר לאוט, למשל, כמו שאמרתי מקודם, אם אתה משתמש בכמה כאלה, עדיף לך להימנע מזה ולעבוד כבר עם רלטיב לאוט אחד, ויהיה יותר מהיר לעבוד איתו. כן? זה הסיבה. מה שאפשר לראות עוד מעניין, זה זמן טעינה של קומפוננטות. אפשר לראות כאן צבעים, עיגולים של צבעים, שמייצגים את הזמן של המדידה והצביעה של הקומפוננטה עצמה. וככה אנחנו יכולים למדוד במסך שלנו מה לקח הרבה זמן לצייר ומה לקח פחות זמן לצייר. זה מאוד שימושי, ככה אנחנו יכולים להבין למשל שזה החוליה החלשה שלנו כאן, ולחשוב איך אפשר לייעל את הלאוט הזה או לפשט אותו, ככה שהזמן ציור שלו יותר קצר. אז זה עוד דבר שהכלי הזה נותן לנו. מאוד מאוד שימושי.
זה מנחש שהוא סטאפ.
כן.
הוא מנחש את זה כאילו מראש, הוא לא מודד את זה מהמכשיר.
בזמן אמת, אתה מחובר את המכשיר נגיד אליו, יש איזה כמה שיטות לסדר את זה דרך המכשיר, בדרך כלל עובד רק מול אמולטור. או על מכשירים שעובדים עם custom ROMs, אבל יש איזה כמה טריקים לסדר שזה יעבוד גם על מכשירים שמגיעים מגוגל, סתם דוגמה. אני אסביר את זה בבלוק שלי גם כן. זה טיפה, לא רוצה לגלל לזה עכשיו. טוב, אז מה שעשינו עד עכשיו, דיברנו על פרפורמנס ל-UI, לגרפיקה שלנו, גרפיקה עצמה. כאשר אנחנו מסתכלים למסך, רואים כאילו מה ציירנו פחות, ציירנו יותר, כדי קצת יותר לחסוך בגרפיקה, בוא נגיד. עכשיו נדבר טיפה על פרופיילינג. מי שמכיר פרופיילינג מעולם הג'אווה, מכיר שזה פשוט לקחת, לראות את כל המתודות שרצו באותו זמן נתון, להחליט לראות מי לקח יותר זמן, ולפי זה למצוא את הבטלנק שלנו. אוקיי? אז יש לנו כלי מאוד נחמד בפרמוק שלנו, ב-SDK, סליחה, טולס, שנקרא TraceView, שעושה בדיוק את זה, עושה פרופיילינג על הקוד שלנו, מברר איזה מתודות לקחו יותר זמן, פחות זמן, ונותן לנו רשימה מאוד מדויקת של הדברים האלה. עכשיו, הדבר הזה אפשר להריץ אותו גם ב-DDMS וגם מהקוד, אם אתם רוצים, אתם יכולים לראות את זה מכות בשביל דיוק יותר מדויק לאזור ספציפי באפליקציה שלכם, או מה-DDMS על ידי כפתור מאוד פשוט, שאני תכף אראה לכם אותו. מה שכן, חשוב מאוד תמיד למדוד שאתם עושים בדיקות כאלה, לראות מה קרה לפני, מה קרה אחרי, כי בסופו של דבר, כשמפעילים TraceView, הוא מבטל את ה-JIT, ש-JIT זה סוג של, בוא נגיד, פרוסס כזה בג'אווה, שמאפשר לכל ערוץ יותר מהר, אז אם הוא מבטל לכם אותו, אז הכל ערוץ יותר לאט. אז חשוב לכם להריץ אותו פעם אחת, לראות מה נגיד, איך הדברים רצו, ולאחר מכן להריץ אותו אחרי השיפורים שלכם ולראות איך הדברים רצו אחר כך, כדי להבחין באמת אם יש שינויים, ולא שם לפי העין. אז זה הכלי הזה, בשביל להפעיל אותו, ככה זה נראה ב-DDMS, אתם מוכרים את הפרוסס שלכם, שזה נגיד פה למטה הפרוסס, ופה למעלה יש נגיד כפתור מאוד נחמד שכתוב Start Method Profiling, לוחצים עליו פעם אחת, מפעילים, פעם שנייה מפסיקים, הוא כבר דואג להביא לכם את הקובץ מהמכשיר, להראות לכם גרפיקה מאוד נחמדה של איך זה נראה, ואתם יכולים להתחיל לנתח את הנתונים. טוב, אז ככה זה נראה, TraceView. יש לנו כאן גרף מאוד נחמד, עם ציר זמן, שמראה לכם מה רץ באותו ציר זמן, עם הסטרדים השונים, פה אפשר לראות כאן יש את המיין טרד, וכאן אפשר לראות את המתודות שרצו באפליקציה באותו הזמן שלנו. אתם בטח לא רואים את זה מאצלכם, אבל יש כאן את הקלאס שאני כתבתי, את המיין קלאס, ה-performance demo, שאני רואה את הזמן שהוא תפס בכל הזמן ריצה שאני ניתחתי כרגע. עכשיו יש לנו שני קולומים מעניינים אותנו, שזה אינקלוסיב ואקסקלוסיב. אוקיי? אינקלוסיב זה החלק שתפס הריצה של המתודה, כולל כל הילדים שקרה אליו, קרה אליהם, ואקסקלוסיב זה הפונקציה עצמה. כלומר, מה הפונקציה עצמה עשתה בלי הילדים שלה. בצורה הזאת, עם האינקלוסיב ואקסקלוסיב, אפשר למצוא את הבטלנקס באפליקציה שלנו. במקרה הזה, אני יכול לראות שאון קליק במיין תפס 99% מהזמן הריצה. אז אפשר להבין, אוקיי, אם הייתה לנו בעיה כאן, אז כנראה שזה כנראה באזור הזה. אבל מה שכן, האקסקלוסיב הוא משהו, עומד על אפס בערך. אז אני יכול כבר מפה להבין שכנראה הפונקציה עצמה היא לא הבעיה, אלא הבנים שקרה אליהם. איך נדע מה הבעיה עם הבנים שקרה להם? פשוט מאוד, לוחצים על הפונקציה שלנו, ואפשר בצורה מאוד נחמדה לראות את מי קרה לפונקציה הזאת, ואת הילדים שלה, כלומר למי קרה. בדוגמה הזאת ספציפית עשיתי דוגמה מאוד נחמדה של מציאת מחלקים שמספרים ראשוניים, ככה שזה לקח את הזמן לרוץ. ואפשר לראות שיש כאן שתי פונקציות, find divisor 1 ו-find divisor 2, ששניהם היה להם זמן לריצה שונה קצת, אחד לקח 86%, השני בערך 14%, ואני יכול לפי זה כבר להסיק שאלה היו הבטלנק שלי בריצה, בצורה מאוד פשוטה. אני גם יכול לראות כמובן את הזמן ריצה היחסי שלי, טוב, אקסקלוסיב ראינו שזה היה בערך 0%, ולפי כאן אני יכול לראות שבאמת שניהם עשו את קרוב העבודה, ויש כאן עוד פונקציה אחת שקוראים לה do nothing, שהיא באמת לא עושה כלום, היא לקחה 0%. אז אפשר פשוט להתעלם ממנה במקרה הזה. אז זה ה-Trace View. אנחנו עכשיו נראה דבר מאוד מעניין. אם ה-Trace View שלנו מראה שה-Garbage Collection תפס הרבה, אחוז ריצה מאוד גבוה, מה זה אומר? כנראה זה לא בא ב-Garbage Collection, אני יכול להגיד לכם מעכשיו. כנראה מאוד שה-Garbage Collection נטחן המון בזמן הריצה שלנו, שזה יכול לגרם בגלל דבר אחד, שזה הרבה הקצאות של אובייקטים שאנחנו גורמים לפנות כל הזמן. אפשר גם לברר את זה גם דרך הלוג, כי בלוג כל פעם שגרבג' קולקשן עובד הוא מדפיס לכם הרבה לוגים, אז מספיק שאתם רואים בלוג שהוא עובד הרבה, אתם יכולים להבין שמשהו פה לא בסדר. עכשיו, למה הוא בעצם עובד הרבה? אפשר, אמרנו, קצת אובייקטים, יכול להיות גם הרבה אי שחרור של weak references, או דליפת זיכרון אפילו, שזה קשה להגיע אליה, אבל אפשר להגיע אליה. חשוב מאוד להדגיש שאחת הקפיצות הכי רציניות בזמן UI, באפליקציות באנדרואיד, ובכלל, זה גרבג' קולקשן. הגרבג' קולקשן מתחיל לרוץ לכם באמצע האנימציה, היא תקרטע. כמעט בטוח היא תקרטע, כי ברגע שהוא עובד באמצע הזה, הוא תופס לכם כבר את זה כמה מילי שניות, ובגלל שיש לכם בערך 16 מילי שניות לבצע את כל הפעולות שלכם כדי שהכל לרוץ מהר, אז כל ריצה של הגרבג' קולקשן יכולה לדפוק לכם את הניסיון שלכם להצליח לעמוד בזמן הזה. בגלל זה נגיד מאוד חשוב לעשות פרופיילינג גם לגרבג' קולקשן. אז אנחנו נראה עכשיו מה עושים כדי לטפל בבעיות האלה. יש לנו שני כלים שרציתי לדבר איתכם עליהם. אחד הם כלי שמובנה ב-DDMS ואחד הם כלי חיצוני. שני כלים מאוד מאוד מעולים ומאוד מאוד יעילים לטיפול בזה. אז בואו נכיר אותם. טיפה ה-Location Tracker. ה-Location Tracker מגיע עם ה-DDMS. אוקיי? זה כלי שגם מובנה לכם ב-SDK. הוא מאוד מאוד נוח לעבוד איתו. פשוט בואו לוחצים ב-DDMS נכנסים ל-Location Tracker. Stop Tracking, Start Tracking, Stop Tracking. הוא נותן לכם את כל המידע על כל הלוקציות בזמן שקרה באותו רגע. עכשיו, מה מיוחד בו? הוא יכול להראות לכם את כל הלוקציות שנעשו לפי הסדר שהם נעשו, או לפי הגדלים שהם נעשו, והשוס האמיתי, ברגע שלוחצים על כל קלאס, אפשר לראות מה הסטאק טרייס שגרם ליצירה שלו. אז ככה הם נוצרו לכם מלא סטרינגים, סתם דוגמה, ואתם לא מבינים איפה הם נוצרו, כי סטרינגים הרי יכולים להיווצר מכל מקום, אתם יכולים לראות סטאק טרייס מדויק של איפה נוצר כל סטרינג. ופה אתם יכולים למצוא כל מיני בטלנקים מאוד מעניינים על, רגע, מי יצר את כל הסטרינגים האלה, מי עשה את כל הדברים האלה, ולהגיע לשורש הבעיה ולפתור אותה. שזה נורא נורא נחמד. זה הכלי הראשון, ה-Location Tracker. הכלי השני שהוא מעניין, זה Memory Profiling בעזרת כלי שמנתח קבצי HProf. HProf זה Heap Profiling.
אפשר עוד שנייה, סטייל אחורה, שאתה קוראים
ה-Location Tracker. כן,
ה-Location
Tracker. ומה הוא שונה מהסלייד הבא? תכף אנחנו נראה, אני אסביר עליו. הכלי הבא, שאני רוצה לדבר עליו, הוא מנתח קבצי HProf. HProf למי שבא מעולם של Java, מכיר שלנתח קצת את הזיכרון, יש קובץ סטנדרטי שנקרא HProf, שמכיל מיין דאמפ של הזיכרון. אפשר להגיד את כל האלוקציות שכרגע בזמן נתון נמצאות בזיכרון שלנו. סנאפשוט, אפילו אם תרצו. עכשיו, הקטע הוא שבג'אווה, הקובץ הזה כבר קיים המון זמן. נכתבו הרבה כלים מאוד מאוד טובים לביצוע של הניתוח של אותו קובץ, אבל מה? אנדרואיד עובד עם דלוויק, שזה JVM קצת שונה, וירשול משין קצת שונה, סליחה. והכלים האלה לא יכולים לקרוא אותו ב-HProf שמגיע מדלוויק בצורה ישירה. אז מה עושים במקרה הזה? החבר'ה בגוגל דאגו לנו, והם סדרו לנו כלי שנקרא HProf Converter, שמקנברט את ה-HProf שיוצא מדלוויק ל-HProf סטנדרטי של Java. ואז יש לנו קובץ HProf שהוא סטנדרטי שאפשר לעבוד איתו עם כל כלי של ניתוח זיכרון שקיים בשוק, כאשר הכלי הכי מגניב שאני עבדתי איתו הוא נקרא Eclipse Mat. אוקיי, Eclipse Mat זה בניגוד למה שאתם אולי חושבים, זה לא איזה פלאגין לאקליפס, כאילו נראה שאפשר לעשות אותו כפלאגין לאקליפס, אבל הוא מגיע כסטנדלון, הוא Memory Analyzer Tool, הוא מאפשר לכם לקחת את הקובץ ה-HProf שיצרתם מקודם, ולהציג לכם כל מיני תמונות מעניינות של הזיכרון שלכם. מה למשל? דוח מיוחד שמראה לכם את כל הדליפות זיכרון, soft references ו-weak references שלא השתחררו, בכללי כמה הקצאות נעשו מסטרינגים, כמה הקצאות נעשו, לא יודע, לונגים, כל מיני דברים כאלה. זה דוח מאוד נחמד שיכול לתת לכם קצת ראייה כוללת על מה בדיוק קרה באפליקציה שלכם בזמן הנתון מבחינת הקצאות. זה דבר אחד שאפשר לראות שם. עוד דבר מעניין שאפשר לעשות, זה להסתכל על כל מיני חתכים שונים של המידע שלנו. אנחנו יכולים לראות למשל היסטוגרמות של כל הקלאסים השונים שנוצרו, וכמה זיכרונים תכלס תפסו, וכמה אינסטנסים שלהם נעשו. אפשר לראות נגיד שכאן יש לנו מערכים של סטרינגים שיש הרבה יצירות שלהם, יש כאן איזה אובייקט רקטנגל שנוצר לנו הרבה מהסוג שלו. אז זה מאוד נחמד. יש לנו כאן שני נתונים מעניינים שזה shallow heap ו-retained heap. אני אסביר את כך בקצרה מה זה אומר. shallow heap זה אומר השטח בזיכרון שתופס את האובייקט עצמו לבד, וה-retained heap זה השטח שתופס את האובייקט עצמו וכל מי שהוא מחזיק רפרנס אליו. כלומר, אם יש לכם אובייקט שמכיל הרבה רפרנסים לאובייקטים אחרים, אז כל האובייקטים האלה ייכללו בשטח שתופס ה-retained heap. כלומר, אם עכשיו האובייקט הזה מתנקה בצד ה-garbage collection, זה השטח שיתנקה בהקשר הזה. שרק הוא מחזיק אליו רפרנסים, נכון. אז זה מה שנותן לכם. אז זה עוזר לכם קצת לקבל אמת מידה, להבין כמה האובייקטים האלה הם חמורים שהם עדיין נשארים ב-garbage collection ולא מתנקים. ועוזר לכם להבין מה הבעיה. נגיד, פה אני רואה שיש פה, לא יודע, 6 מגה נגיד, סתם דוגמה, או 6, לא יודע, 6 מגה, וכאן יש לנו 30. אז אני יכול להבין שהאובייקט הזה הוא יותר מאוד קריטי לנקות אותו מאשר שאר האובייקטים, למרות שיש יותר אובייקטים מהסוג השני. סתם דוגמה. עוד נתון מעניין, זה לראות את ה-Dominator Tree, שזה מראה לנו פחות או יותר אותו דבר, זה מראה לנו על כל אובייקט, את כל הרפרנסים שלו. ואז אנחנו יכולים לעשות drill down מכל אובייקט, למי עושה רפרנס אליו, כמה הוא תופס, ולהבין בעצם מי המתנקה, אם הייתי מנקה את האובייקט שנמצא בשורש של אותו Dominator Tree. אז זה נורא נוח גם כן, זו תסוגה טיפה שונה של התסוגה הזאת, וזה נורא נחמד. מה שמעניין פה בכל הדבר הזה, שהכלי הזה נורא כך חזק, שאפשר לבצע שליפות של אובייקטים לפי פרמטרים שלכם. נגיד אני רוצה לחפש את כל הסטרינגים שהם זהים במערכת שלי, ולמצוא אותם ולהבין מאיפה מגיעים. אפשר לבצע את זה כאן. בצורה הזאת יכולים להגיד לאחד סטרינגים ולהחליט, אוקיי, אנחנו ככה נחסוך מלא זיכרון בסטרינגים, ונמנע מה-garbage collection לטחון כך הרבה. זו דוגמה אחת.
אין לך values, רק אם אתה מביא קורדם.
מה יש לי?
אין לך values של המשטרים.
יש לך גם values של הסטרינגים באלמנט הזה. יש לך גם את ה-values שלהם. כן, יש לך גם את ה-values שלהם, אתה יכול לראות את כל ה... כאילו, הוא שלף את הנתונים האלה גם כן, כי הסנאפשוט הזיכרון מכיל גם את הנתונים של כל האובייקטים, אז אתה יכול לראות מה כל אובייקט מחזיק גם כן. זה נורא נחמד. אני אספר לכם אפילו סיפור מאוד מעניין שקרה באפליקת הג'ימייל, אוקיי? יש איזה בחור שמנהל בלוג של זיכרון, ועובד עם הכלי הזה ממש, והחליט שם אחד לבוא, אוקיי, אני אבדוק את הקצאות זיכרון בג'ימייל, שמגיע באנדרואיד שלו, והוא שם לב שיש הרבה הקצאות לאובייקט מסוג רקט. רקט, למי שלא מכיר, זה אובייקט שמשתמשים בו בגרפיקה, הוא מייצג מרובע, מייצג בגדול top, left, right ובוטום, שזה בסך הכל מיקומים של מלבן במסך שלנו. אובייקט מאוד פשוט. אבל מה, הוא ראה שיש מלא אובייקטים כאלה שנוצרו, ובעזרת שליפה, כי אפשר לשלוף פה, הרי לעשות שליפות כאן, הוא שלף את כל האובייקטים של הרקט, וראה שיש אחוז מאוד גבוה של אובייקטים שהם ריקים. כלומר, כל הערכים מותחלים לאפס. הוא לא הבין מה קורה. הוא עושה קצת מחקר, קצת drill down לקוד, להבין כאילו איזה קוד יוצר כל כך ברקטים, והוא ראה שקלאס הדרואבל, שהוא קלאס אבסטרקטי, שבערך כל דרואבל במערכת יורש ממנו, שזה קולו ולאוטים והכל, הוא יוצר אובייקט רק בכל פעם שיש אינסטנס לקלאס כזה, לא משנה אם משתמשים בו או לא. אז הדבר הזה גרם לבעיית זיכרון מאוד מאוד קשה, כאילו אולי היוזרים לא הרגישו את זה תמיד, אבל זה גרם לסתם עודף הקצאות, ולקח שהגרבץ קולוק שנרוץ יותר מהר. הוא פרסם את זה בבלוק שלו, גוגל תקנו את זה אחרי שעתיים בערך, משהו כזה. אז זה גם סתם דוגמה נחמדה למה שאפשר למצוא בעזרת הכלי הזה, ועד כמה שהוא חזק. אני אתן טיפה טיפים על ביטמפים, כי הרבה עובדים עם ביטמפים, ויש כמה דברים שלא כולם מכירים, אז אני אראה לכם כמה דברים מאוד, מאוד, מאוד מעניינים ששווה להכיר. באופשנים של ביטמפס, יש כל מיני אופשנים נחמדים שאפשר להשתמש בהם. אחד מהם נקרא Ingest Decode Bounce. מה שהוא עושה, הוא לא מקצה זיכרון לביטמפ שלכם, הוא טוען את הנתוני מטה של אותו ביטמפ, למשל גובה ורוחב שלו, לשימוש שלכם. למה זה טוב? אתם יכולים לקחת ביטמפ מסוים, נגיד מאיזה מקום, לראות מה הגודל שלו ולהחליט אם הביטמפ הזה יכול להיכנס לאימג' ויו שלכם או לא, או למסך שלכם, סתם דוגמה. אם נגיד הוא גדול מדי בשביל המסך שלכם, אין שום סיבה בעולם שתקצו מקום לכל הביטמפ. אתם יכולים באותה מידה פשוט לטעון את הגרסה המוקטנת שלו, לעשות לו סקיילינג לפני שאתם מקצים את המקום שלו, וככה לחסוך בהרבה זיכרון, במקרה הזה. בגלל זה נגיד האופציה הזאת היא מאוד שימושית, תשתמשו בה אם אתם צריכים. עם ביטמפ, זה גם כן אופציה מאוד מעניינת, שאתם יכולים להעביר, הלוקציה של ביטמפ קיים כבר, וברגע שאתם מקצים ביטמפ חדש, אז הוא מקצה אותה על אותו מקום שהביטמפ הקודם השתמש. ככה אתם חוסכים בעצם במקום, אתם במקום לגרום לגאבג' קולקשון, לנקות את ההקצאה של הביטמפ הקודם, וליצור הקצאה לביטמפ החדש, אתם פשוט מחזירים את המיקום של הביטמפ הקודם, ואז אתם חוסכים עבודה בקצב הזה. יש כל מיני הגבלות, אני אגיד לכם כבר עכשיו על הביטמפ הזה, צריך שזה יהיה באותו גודל, אותם ממדים, כל מיני דברים כאלה. תקראו. חשוב מאוד לקרוא על זה קצת. והאופציה השלישית שרציתי לדבר איתכם, זה in sample size, שזה משהו שמאוד נחמד להציג פריוויום של ביטמפ. הרבה מאוד מקרים אנחנו מציגים באפליקציה שלנו את כל מיני פריוויו של הביטמפ, מיין thumbnails אם תרצו אפילו, שמאפשר לכם ללחוץ על הביטמפ אחר כך ולראות את התצוגות המוגדלת שלו. אז ה-in sample size מאפשר לכם להקטין את הביטמפ שלכם בצורה שמאוד יעילה מבחינת הפריימורק. מה זה אומר? אני מקצה לו נגיד ערך מסוים, נגיד, לא יודע, 4, ואז הוא מצייר, על כל פיקסל אחד שהוא מצייר, הוא מדלג על 4 פיקסלים אחרים. או נראה לי להפך, אני לא זוכר כבר איך זה עובד. ובצורה הזאת הוא בעצם הוא מקצה זיכרון רק שמתאים לגודל היעד שלכם, ולא לגודל המקורי. וככה זה חוסר לכם הרבה מאוד מקום בזיכרון. מה שכן, גם על זה יש הגבלות, זה עובד רק עם חזקות של 2 וכל מיני דברים כאלה. תקראו על זה גם כן, אבל זה נורא נוח בשביל להציג thumbnails. ועוד דבר, resource folder. אני בטוח שכולכם מכירים את כל ה-HDMI, XHDPI, כל הדברים, HDPI, XHDPI, כל ה-resource folder שלכם, ושמים שם את כל הדרובל שלכם. מה שאתם אולי לא יודעים, אז אם אתם לא שמים, נגיד, את הדרובל שלכם בתיקייה היהודית, אז מה שהפרמרק עושה, הוא לוקח, נגיד, בתיקייה אחרת, ועושה סקיילינג לגודל שהוא צריך. הבעיה בזה, שאם שלכם, נגיד, הרבה נתונים, הרבה תמונות כאלה גדולות, אז הסקיילינג עצמו תופס משאבים, תופס זמן עבודה, ויגרום לרוץ טיפה יותר לאט בתינה של התמונות שלכם. לכן רצוי מאוד, אפילו בשביל הסביבות העיקריות, שזה HDMI ו-XHDPI, לשים את הדרובל שלכם, כדי לחסוך קצת זמן בתינה של לעשות סקיילינג לאותם ביטמפס. אז זה גם כן נתון שחשוב לזכור אותו. טוב, אז מקודם ראינו קצת איך אנחנו מטפלים ב-allocationים ו-profiling, ואיך גורם לקוד שלנו לרוץ יותר נחמד, אבל מה קורה ב-runtime? אני עובד עם אפליקציה, יש דברים שאני עושה באפליקציה שייתכן שהם לא בסדר לעשות, אני רוצה לתפוס אותם בזמן אמת. איך אני עושה את זה? Strict Mode. Strict Mode זה כלי בדיקה שנוסף ב-Gingerbread 2.3, מה שמאפשר לנו, מאפשר לנו להגדיר סט של חוקים שבהם אני אדע אם עשיתי משהו לא בסדר בקוד שלי. מה למשל? למשל, עשיתי קריאת נטוורק מה-UI thread. UI thread זה הטרד הראשי שמריץ את כל ה-UI שלנו, וכל היקאפ קטן ב-UI thread הזה, היוזר יכול להרגיש אותו פתאום. אמרנו 16 מילי שניות, זה בדיוק ההגבלה שלנו. אם אני אריץ נטוורק ב-UI thread, אני עלול למצוא את עצמי, כאילו קצת שה-UI שלי קצת מתעכב, בגלל שהוא לא רץ מהר יותר, בגלל כל מיני קריאות נטוורק או קריאות הדיסק. אז במקרה הזה אני יכול להגדיר אותו, להגדיר מה יהיה הפנלטי שלי במקרה שבו אני חורג מהכללים המוסריים של הפיתוח, בוא נגיד. זה יכול להיות נגיד המוות של האפליקציה, יכול להיות לוג, והחל מהניקום אני יכול לעשות מין מסגרת כזאת אדומה במסך שלי, שבה אני רואה שמשהו לא בסדר. מה שמגניב בו, זה באמת כמו שאמרתי, שיכול לפעול ברקע כל הזמן, וברגע שמשהו לא בסדר, פשוט מודיע לכם. אני מצא לכם לעשות מה שאני עושה, זה פשוט להפעיל אותו בדיבאג מוד, ברגע שאתם מצרים אפליקציה נגיד, להכין לכם גרסה מיוחדת עם כל הלוגים נגיד, ושזה יהיה מופעל במקרה הזה, וברגע שיש לכם בעיה, קופץ לכם מסגרת אדומה, אומרת לכם מה הבעיה, אתם יכולים להדפיס את הלוג, לשלוח לכם את הלוג, ואז להבין איפה נגרמה כאן הבעיה באפליקציה שלכם. כי דברים כאלה קורים אגב, מניסיון, דברים כאלה קורים כל הזמן. אגב, בחל מהניקומב, בכל פעם שאתם עושים קריאת רשת מה-UI thread, יש כבר strict mode שפועל דפולטית בו נגיד, שרואה את האפליקציה שלכם. מה-ICS כבר? ICS כנראה. אז מה-ICS יש... הדפולט הוא רואה את האפליקציה שלכם. כלומר, אתם עושים כרגע network call מה-UI thread, האפליקציה שלכם נכנס, יש לה force close ומציג לכם, תקשיבו, עשיתם network call מה-UI thread, יש בעיה, תפלו בזה. כן, הם נהיו מאוד נוקשים בקטע הזה. זה קצת מעצבן, אני מסכים. זה לגבי זה. לוג, אני בטוח שכולכם מכירים את הלוג קט, ואתם אפילו עובדים איתו. מה שאתם אולי לא יודעים, זה שיש עוד באפרים של לוג באנדרואיד שלכם. אחד מזה הלוקט כמובן, שאנחנו מכירים אותו. יש את הרדיולוג, שמציג נתונים לגבי וי-פיי, לגבי התקשורת הסלולרית. והלוג השלישי זה איבנט לוג. מה זה איבנט לוג? זה לוג טיפה יותר לאו-לבלי, שמראה ברמת הפרמוק דברים שקורים. אפשר לראות פה ככה דוגמאות כאלה כאן ללוג טיפה. הוא טיפה פחות human readable, בוא נגיד. הוא טיפה יותר מובנה, יש כאן מספרים עם פסיקים ושמות של קלאסים. אבל אפשר להוציא מן הרבה נתונים מעניינים. אחד מהם למשל זה פעולות על DB, אתם יכולים לראות שליפות שנעשו וזמן הריצה שנעשו בשליפות האלה. אתם יכולים לראות גם כן אותו דבר, פעולות כאלה קשורות ל-DB. עוד דבר מעניין זה לראות גם כן System Operations, כמו למשל מיוטקסים. אם יש לכם אפליקציה עם הרבה טרדים שרצה, והם כולם נלחמים על השאב משותף שהוא סינכרוני, אתם יכולים לראות את כל הטרדים נאבקים על המיוטקס פה. ואז אם יש לכם בעיה מסוימת שהרבה טרדים ממתינים ותוקעים את האפליקציה, זה המקום למצוא את זה. כי אתם רואים שהמיוטקס, שכולם רבים על המיוטקס ויש כנראה בעיה. אז זה גם כן מעניין. מה? זה? כן, סינכרונה של ג'אווה, זה הכוונה. הלוג הזה אבל כאילו נעשה על ידי ADB Locket מינוס B Events, שזה הבאפר של ה-Events. אפשר גם לקרוא את הבאפר של הרדיו, הוא פחות מעניין לפרפורמנס, יותר מעניין לא על הדברים שרן דיבר עליהם, בשביל למצוא קצת בעיות בשביל סוללה. אוקיי, Hardware Acceleration, הייתה פה שאלה מקודם על Hardware Acceleration. לצערי זה ייקח קצת יותר מדי זמן להסביר מה זה בדיוק Hardware Acceleration, אז אני לא ארחיב על זה, אני רק אגיד שיש מלא מידע באינטרנט, מלא סרטונים שמסבירים בדיוק איך זה עובד, הישר מהפה של מפתחי הגוגל, אז תקראו על זה קצת, כי זה מאוד מאוד מעניין להבין איך זה עובד. מה שאני כן אגיד, שאפשר להפעיל את זה על ידי שימוש באטריבוט של Manifest, שנקרא Hardware Acceleration, או לחילופין, אם הטארגט API שלכם הוא מגיע ל-14 ומעלה, כלומר ICS, אז כבר מופעל דיפולטית. אני מאוד ממליץ להפעיל אותו דיפולטית, כי הצורה שבו מצייר את האובייקטיב שלכם היא הרבה יותר יעילה ב-Hardware Acceleration. מה שכן, יש כל מיני בעיות קומפטביליות שצריך לבדוק לפני שמשחררים את זה החוצה. כלומר, תפעילו את זה, תראו איך זה עובד, תראו שאין איזה בעיות. אחד הדברים שהכי צריך להסתכל עליהם זה כל מיני, אם אתם עושים כל מיני ציורים בעצמכם על קנבס, עם כל מיני draw line, קליפ, כל מיני דברים כאלה, חשוב מאוד לבדוק שזה עובד בסדר. וגם custom views, אם יש לכם custom views שאתם יצרתם, לוודא שהוא נראה בסדר שם, כי לפעמים יש custom views שעובדים בצורה שהיא קצת לא סטנדרטית, ואז חשוב לבדוק שזה עובד בסדר עם Hardware Acceleration, ואין עם זה בעיה. זה חשוב. אז זה לגבי איך שזה עובד. מה שאני אגיד עליו בצורת קצת טיפים עליו, הוא מעולה לאנימציות. אם אתם רוצים לעשות אנימציות של דברים שרצים באפליקציה שלכם, עדיף לעבוד עם Hardware Acceleration וליצור ליירים. מה זה לייר? לייר זו מעין טקסטורה שמייצגת קומפוננטת UI כלשהי. כלומר, אני עכשיו יש לי נגיד קומפוננטה שהיא layout שמכיל text view ועוד איזה image view קטן עם smiley, סתם דוגמה, ואני רוצה כרגע לבצע עליו סוג של אנימציה. אז מה שקורה, אם אני לוקח את ה-view הזה ואני מריץ עליו אנימציה באופן ישיר, אז מה שהוא עושה עבור כל frame הוא מחשב את המיקום של כל אחד מהבנים שלו ומצייר אותם על המסך לאט לאט בצורת העץ ההיררכי, כמו שאתם מכירים כבר מהגישה של אנדרואיד, איך שהוא מצייר דברים. אבל איך שלאיירס עובד, הוא יוצר טקסטורה בצד של אותו UI אלמנט, ושם את זה בעצם בשכבה אחת, מיין ביטמאפ אפילו תרצו, ביטמאפ פנימי, שמצייר את הקומפוננטה שלכם, ועליה הוא עושה את כל הפעולות האנימציה שלכם. למה זה טוב? ב-Hardware Acceleration יש אפשרות ליצור לייר טייפ שימצא בהארדוור. יש לנו שתי אפשרות, לייר טייפ בסופטוור ובהארדוור. אם אנחנו קובעים שהלייר טייפ שלנו יהיה בהארדוור, אז זה אומר שאותו ביטמאפ יישב ב-GPU עצמו. ובגלל שיושב ב-GPU עצמו, כל פעולה עליו היא הרבה 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 יותר יעילה ומהירה. דוגמאות למשל, אתם רוצים להגיד לסובב את ה-UI שלכם, או להזיז אותו קצת הצידה, אלפא, לעשות לו קצת fade, fade in, fade out, ה-GPU עושה את זה בצורה מאוד מאוד יעילה, והזמנים שהוא מבצע את זה נראים מאוד, אתם אפילו תרגישו קצת היקפים בכלל באזור הזה. מה שכן, זה דורש מכם המתכנתים, טיפה עבודה, איך עושים את זה, וטיפה להכיר מה צריכים לעשות. אז כדוגמה כאן, הבאתי לכם פה דוגמה בכוונה שהיא מתאימה גם שמתאימה גם ל-API הישן יותר, בעזרת, יש כל מיני ספריות שמאפשרות להשתמש באנימטורים החדשים שמגיעים באנדרואיד 3, אז השתמשתי באחד בשביל אפליקציה לאנדרואיד 2.2, ואני כאן יוצר כרגע layer type של hardware לפני אנימציה, ובסוף האנימציה אני מבטל את ה-layer type שלי, בגלל שהטקסטורה שנשמרת בהארדוור היא תופסת מקום בזיכרון, וכיוון שההארדוור שלי הוא מקום שהוא מוגבל בזיכרון, אז אני קצת צריך לבטל את זה כל פעם. אבל בגלל שקבעתי layer type hardware, אז ברגע שהאנימציה פועלת על האובייקט שלי, במקרה הזה נקרא בולסניק, אז ברגע שהאנימציה פועלת על האיבר שלי, על הקומפוננטה שלי, אז זה עושה את הפעולה בצורה מאוד מאוד מהירה, כבד על הטקסטורה עצמה. אוקיי? מה שכן חשוב מאוד להכיר, בנוסף לזיכרון שהוא תופס לכם ב-GPU, אם אתם מבצעים נגיד שינוי לאלמנט שלכם בזמן האנימציה, אתם צריכים לדעת שהשינוי הזה יגרום לציור של הטקסטורה מחדש ב-GPU. כלומר, ברגע שיש לכם טקסטורה שנמצאת ב-GPU, הוא מתבסס על זה שהיא לא תשתנה. כלומר, הוא עושה את כל השינוי, יש לו ביטמאפ כרגע של הקומפוננטה שלכם, והוא עושה את כל העבודה, את כל הרוטייט, אלפא, מה שזה לא יהיה, והוא מניח שלא תשתנה. אם אתם עושים invalidate לקומפוננטה, הוא פשוט לוקח את הקומפוננטה החדשה, מצייר אותה עוד פעם בתור הביטמאפ הפנימי הזה, ועליו הוא עובד. אז תשתדלו, אם אתם, עושים, משתמשים בליירים של הארדבר, תשתדלו לא לשנות אותו תוך כדי האנימציה, כי אז יגרום לכם לעוד יותר עבודה. זה לגבי זה. נעבור טיפה לטיפים כלליים, שאני קצת רוצה לספר לכם מהניסיון שלי. קודם כל, תמיד לבדוק, תמיד למדוד את מה שאתם עושים. חשוב, אם אתם מסתכלים על אפליקציה, רואים שהיא איטית מדי, להסתכל עליו ולראות כאילו שמשהו קופץ, זה לא מספיק טוב. הראיתי לכם את ה-GFX Info, מאפשר לכם לראות גרף, כל פריים, כמה זמן הוא לוקח. הראיתי לכם את ה-Trace View, מאפשר לכם לבדוק כל מתודה כמה זמן היא לוקחת. תמיד למדוד. לא להסתמך על העין, זה לפעם לא עוזר. לינט. לינט זה כלי שאני לא ספרתי בכוונה בצורה בצד, עשיתי את זה משהו בתור הטיפים, כי זה כלי שאפשר פשוט להריץ בצורה מאוד פשוטה מתוך האינטליג'ה שלכם, או אקליפס, או אפילו בצורת קומנד ליין. הוא מגיע עם ה-SDK, הוא מאפשר לכם לבדוק את כל הפרויקט שלכם עבור אופטימיזציות ודברים שאפשר לבצע טוב יותר. אני מדבר אפילו מעבר על דברים של אוברדרו ודברים של לאוטים מיותרים. זה דברים, זה דברים שהוא כן תופס, הוא תופס הרבה דברים אחרים גם כן, נגיד, טוב, אני כבר זוכר כבר איזה דברים אחרי תופס. תופס הרבה דברים אחרים במימוש שלכם של האנדרואיד, שאולי יכולים, שאולי אפשר לשפר אותם. אז לינט הזה הוא כלי ממש טוב. אני אספר לכם על, נגיד, דוגמה שהוא תופס, למשל, אם יש לכם לאוט שיש לו, נגיד, weight שווה 1, מה שאומר שיתפס את כל הגודל של המסך, ובתוכו יש עוד לאוט שגם ה-weight שלו הוא גם כן 1, אז מה שיקרה, הזמן ריצה שהוא יעבור, יחשב את כל המדידה של המקומים, של הגדלים שלהם, הוא יהיה בערך 4 פעמים. למה? כי כל מה שהוא עושה שיש לו weight שווה 1, הוא מחשב את הגודל הכולל של כל הבנים שלו, ואז הוא מחשב את הגודל שהוא תן לאותו אובייקט, לאותו קומפוננטה שה-weight שלו שווה 1, וכך גם לאבא. ואם יש לכם nested weights, כלומר, יש לכם weight בתוך, יש לכם איבר עם weight אחד, ועוד בפנים איבר עם weight אחד, אז כל פעם אתם מכפילים את כמות הפעמים שהוא מחשב, וזה כבר נהיה כבד מדי לפרמוק לצייר אותו, ולינט תופס את זה. אז לינט הוא כלי שמאוד יכול לעזור לכם לתפוס דברים כאלה. List View. כולכם עבדתם עם List View. אני בטוח. מה שאני יכול להגיד לכם כטיפ ה-List View, go easy על ה-Get View. למה ה-Get View קורה על כל אובייקט ש... נחשף לכם למסך, וברגע שאתם גוללים, ה-Get View נקרא כל פעם שאיבר חדש מצטרף לכם לרשימה. מה שאומר שה-Get View צריך להיות סופר יעיל, סופר מהיר. שזה אומר להימנע מהקצוות מיותרות, כי אם אתם עושים הרבה הקצוות, אז מה קורה? Garbage Collection, הוא פועל יותר, והגילה שלכם תהיה איטית. למה? כי ה-Garbage Collection ירוץ ברקע, יתפוס לכם קצת מילי שניות מהזמן הריצה, וה-List View שלכם לא יתרנדר בזמן המהיר, ואז היו זה יראה תקיעות בזמן שהוא גולל. לכן חשוב מאוד שה-Get View יהיה הכי יעיל שאפשר, כמה שפחות הקצאות זיכרון, כמה שפחות לוגיקה. זה ה-Get View. Alpha. בכוונה ציינתי מקודם Alpha לעבוד עם ה-Hardware Acceleration, כי Alpha זה פעולה שהיא נחשבת למאוד מאוד כבדה. למה היא כבדה? כי אם אנחנו לוקחים אובייקט שאנחנו עושים שיהיה שקוף למחצה, ושמים אותו על פני אובייקטים אחרים, אז יש כאן כמה פעולות שמתבצעות. הוא לוקח את התמונה שלכם, נגיד ביטמאפ סתם דוגמה, מעתיק אותו לבאפר צדדי, ולאחר מכן הוא לוקח את הבאפר הצדדי הזה, הוא עושה בלנדינג עם הבאפר היעד שלכם. יש לנו בעצם פי 3 עבודה בערך, מאם אנחנו שמים את התמונה ישירות על הבאפר הקבוע שלנו. לכן Alpha היא פעולה מאוד כבדה. אם עושים את זה ב-Hardware Acceleration, אז הוא כבר עובד על הטקסטורה שבתוך ה-GPU, והזמן פעולה הוא הרבה יותר מהיר. לכן חשוב מאוד לעבוד רק ב-Hardware Acceleration, שעובדים עם Alpha, ובאופן כללי להיזהר עם זה, לא לעבוד עם זה יותר מדי, כי זה בלגן. Storage Read Write, גם כן. להשתדל, לא עושה את זה ב-UI thread, כי זה דבר שתוקח קצת זמן, ואתם בטח חושבים לעצמכם, למה שתיקח הרבה זמן? הרי יש לנו פלאש במכשיר האנדרואיד שלנו, פלאש הרי זה משהו מהיר, כולנו יודעים, אז אין סיבה שתיקח הרבה זמן. פה אני אתקן אתכם קצת, כי אני אזכיר לכם שהסטורג' שלכם במכשיר הוא משאב משותף. זאת אומרת, לא רק אתם יכולים לגשת אליו, אלא גם שאר הפרוססים במערכת, וייתכן מאוד שברגע שאתם ניגשים לסטורג', בזמן הזה ניגשים עוד כמה פרוססים אחרים לסטורג', והזמן גישה שלכם עשוי להתארך בעקבות זה. לכן, אם אתם עושים כרגע פעולה מה-UI thread, ייתכן שברוב הזמן זה יהיה ירוץ לכם באמת מהר, ויקח ממש 2 מילי שניות, אבל ייתכן במקרה אחר שבו כולם פתאום פנו באותו רגע נתון לסטורג', זה ייקח פתאום 140 מילי שניות. ואז זה יוזר רגיש היקאפ קטן ב-UI שלכם, ואז אתם לא תבינו למה זה קורה, כי מה, לי זה עובד מצוין, ולי זה עובד טוב, אבל לא, זה יכול לקרות מדי פעם, חשוב מאוד לשים לב לדברים האלה. עוד דבר, טיפ נחמד שלא הרבה, חושבים עליהם תמיד, זה direct access data memberים. כשיש לכם קלאס, האנקפסולציה ב-OOP אומרת תמיד ליצור גטרים וסטרים לכל הדאטה ממברים שלנו, ולגשת אליהם גטרים וסטרים ושהם יהיו פרייבט. שזה נורא נחמד, לגישה חיצונית, אבל בתוך הקלאס עצמו, אל תשתמשו עם גטרים וסטרים. למה? הזמן גישה לדאטה ממברים בצורה ישירה, הוא הרבה יותר מהיר מאשר העבודה מול הגטים בסתרים. נכון, יש את הפרוגארד שהוא קצת עוזר לפעמים, קצת עוזר לעשות אינליינים לכל אותם פקודות, אבל אני לא זוכר אם צריך לתת איזו הגדרה מיוחדת לזה או לא. בכל מקרה, לא כולם עובדים פרוגארד ולא כולם מכירים את זה, אז ייתכן, וגם לא עובד בכל המקרים, אז ייתכן במצב, שיקבל לי המסך, ייתכן במצב...
לחצת על
הבלק. כן. זה מחשיך את זה. פליי? הבלק, זה? מגניב. טוב. אם אנחנו פונים ישירות לדאטה ממברים שלנו, זה יהיה הרבה יותר מהר משל לפנות עם גטרים וסטרים. כמה יותר מהר אתם שואלים? פי שבע בערך. אז שווה מאוד להסתכל, לעשות גישה ישירה לדאטה ממברים שלנו, ולא דרך גטרים וסטרים. חשוב מאוד. עוד דבר זה SQLite Indexes. אם אתם עובדים עם דאטאבייס באפליקציה שלכם, כמובן תלוי בכמות הנתונים שלכם ואיך אתם מנהלים אותם, אבל צריך לזכור שנכון, זה לא אורקל וזה לא, לא יודע, מונגו, לא יודע, כל מיני דאטאבייסים אחרים. לעבוד עם אינדקסים, זה ייתן לכם זמן גישה יותר מהיר, וכשכל מילי שנייה חשובה, זה יעזור לכם מאוד.
ו-CouchDB? משהו
שהסתנכרן, שאתה פריטים. נו. זה מאוד תלוי איך אתה עובד עם הנתונים שלך, ואם אתה ניגש נגיד לאיבר מסוים כל פעם, אז עדיף לעשות אינדקס, אם אתה ניגש לכל הנתונים, אם אתה כל פעם שולף את כולם, אז כבר זה לא כל כך יעזור לך, כי אתה בכל מקרה שולף את כולם. אם אתה שולף איבר מסוים כל פעם, אז עדיף לעשות לך אינדקס לפי ID, ואז אתה יכול לגשת לאיבר הזה בזמן שהוא הרבה יותר מהיר, אם אתה פונה בלי האינדקס. אז פשוט צריך להכיר את זה, כי לא כולם חושבים שזה רק על פלאש, וזה הכל מאוד מהיר, וזה דאטאבייס קטן, ופשוט בדרך כלל הוא לא יודע, אז הוא יודע. אז תכירו את זה ותדעו שזה אפשרי. וזהו, זה כל הדברים שרציתי לדבר עליהם. עוד דבר שאני אגיד לכם, זה לבדוק על הרבה מכשירים. יש בתמונה שלי קצת עם כל מיני מכשירים שעשיתי כל מיני בדיקות. אני מבין שלא כמה שאת המשאבים האלה, אבל לבדוק על הרבה מכשירים זה משהו שמאוד חשוב. יש מכשירים שעובדים בארכיטקטורות שונות. חשוב מאוד להכיר לפחות את המכשירים כמה שיותר מפורסמים, פופולריים יותר. להכיר, לראות איך האפליקציה שלכם עובדת עליהם. להכיר קצת מערכות הפעלה במערכות שונות. זה שאתם עובדים עם גלקסי 3 עם קסטום רום של ג'לי בין, זה נורא נחמד שהכל רץ חלק. אבל אז תזכרו שיש כאלה עם גלקסי אייס או גלקסי S1 שמריצים ג'ינג'ר ברד וזה ירוץ אצלם מאוד מאוד איטי. אז חשוב מאוד לבדוק את הדברים האלה. אני אגיד לכם, אני אישית, יש לי במחשב תיקייה עם כל מיני רומים שמסודרים לפי מכשירים ולפי גרסאות, ואני פשוט עושה פלאש כל פעם ובודק את זה על גרסאות אחרות, וזה דרך מאוד נחמדה לבדוק שהכל עובד סבבה והכל מצוין. זה לגבי זה, זה הבלוג שלי, זה האימייל שלי, הטוויטר, אתם יכולים לשמור אותי קשר. אם יש לכם שאלות, בבקשה תשאלו. אני פנו לשאלות. כן. אם זה רץ בבראוזר, אתה מתכוון, כאילו HTML?
כן.
זה די לא תופס לגבי כמעט כל הדברים שאמרתי, פחות או יותר, כי אני דיברתי בעיקר על נייטיב ואנדרואיד. כל השיטות של נייטיב, של... כל השיטות... כן, כל ה... כן, פחות או יותר. מה שרץ בבראוזר זה תלוי חסדיו של הבראוזר שלך, של ה-WebView, ואין יותר מדי מה לעשות לגבי זה, תדאג שה-HTML שלך פשוט יהיה גם כן יעיל כמה שיותר. מה שיכולת. כן, הסליידים, כל המידע... אני עכשיו אעשה בלוג פוסט בבלוג שלי, זה הכתובת. תכנסו, אני אתן שם את כל הפרטים הטכניים, איך עושים כל דבר, תמונות, סליידים, הכל יהיה שם, וגם תקבלו את זה נראה לי במייל אולי אפילו.
סליידים, כן, נחרן תבוא, אנחנו אמורים להעביר לו, אנחנו נשים את זה באיזה מקום קדוש.
מקום קדוש ומגניב. יהיה לכם הכל, בוא נגיד ככה, אל תדאגו.
יצאו כולכם בדלת?
טוב, אז אם יהיה לכם עוד שאלות, אז אנחנו נמשיך, תודה רבה לכם.